רעב לידע עם אור דניאל, הרבה ידע בביס קטן.
ברוכים וברוכות הבאות לעוד פרק ברעב לידע, והיום זה פרק שונה. הפרק הוא בעצם האירוע המלא שהתקיים ב-10 לאפריל 24, אירוע שנקרא The Future of AI Human Learning, שהוא היה כחלק מאירועי החדשנות של תל אביב, שזה היה נקרא בעצם תל אביב Sparks Innovation Summit 2024, והאירוע הזה בעצם יזמתי אותו והקמתי אותו בעצם תוך חודש לפני, בערך חודש וחצי פנו אליי, תודה ליוסי ורדי ואורל אלי מלך, ואז הדברים התגלגלו, ובעצם רק שבוע וחצי, שבועיים לפני, היה לנו אור ירוק ממייקרוסופט ריאקטור, תודה רבה לרז בחר שירחו אותנו במקום הנפלא הזה, ובעצם לאירוע הזה הצטרפו המון אנשים נפלאים. אני אלך אבל צעד אחורה, אתם, לפני שאתם תיכנסו ותשמעו אותו, שדרך כלל תוכלו ללמוד ממנו הרבה, אני רק אגיד שפרסמתי בעצם סוג של מודעה של חתול בסק, כלומר אני לא יודע מה היה האירוע, ואני בעצמי היה לי איזה קצת גיבוש של רעיונות מה זה הולך להיות, אבל לא, זה לא היה שלם כאירוע, וברגע שפרסמתי את האירוע כחתול בסק עם התאריך ו... 10 לאפריל, כן, במייקרוסופט ריאקטור, תוך שעתיים, באמת שעתיים שלוש פלוס מינוס, היה סולד אאוט של בערך 240 מקומות, כאשר בריאקטור הוא מוגבל ל-200 מקומות, אז היה אוברבוק, ובעצם האירוע הזה פורסם, וחשוב לי רגע להגיד, לפני שאני אצול רגע לדברים, לתת לכם קצת ערך גם מבחינת העקרונות, איך ליצור חוויה מטריפה, חוויה של למידה שהיא יוצאת דופן, והעקרונות של האירוע, כי באמת היו פידבקים מעולים, אז אני רק אגיד באמת תודה לכל המופיעים, כן? ובעצם תוך יום יומיים אני כבר סגרתי ודיברתי אחד מהטלנטים, וסגרתי את הסשנים שזה היה בעצם מאוד מוגדר כ-7 דקות לכל אחד, ולא יותר, הרצאות מהירות, קצב מהיר, ופה אני אציין אותם ואני אגיד להם תודה, תודה לקרן הראל, לפרופסור אירן פישר, לנילי אבינון, ודוקטור נטע סגי, לרונן אדרי, תודה לפאנל שהשתתף אצלי, בסשן שלי, שבעצם הבאתי פאנל לאמיצים בלבד מהקהל, שזה היה מטריף, כן, העיקרון בעצם שמתי פתקים בכניסה, וכל אחד, מי שרצה לחוות חוויה, יוצא דופן, אמיצה, הוא היה צריך לשים את השם שלו, אז באמת תודה למי שהוצאתי, מי שהוצאנו מהפתקים, והם עלו לבמה ובאמת נתנו נקודות לעניין, שזה יוגב חתוקה, רמי לה ודר קלאוזר, תודה רבה שהשתתפתם בפאנל שלי, בכלל לדר שיצא מלכה, כי עשינו לה קטע של שיצא ולא הייתה, והיא לא ידעה מה קורה, וקראנו לה מגניב, תקשיבו, אתם תבינו לבד, תודה רבה ליותם שטיינר, והאמת גם לשותף שלו, לדן ברור, על ההשתתפות באירוע, וגם האמת תודה רבה על התמיכה שלהם, בעצם בכיבוד והפיצות שפינקו את כולנו, כחלק מהסטארט-אפ שלהם, של כאן, תודה ליניב בלוך, שהוא יוצר AI מטורף, שגם בסרט, גם בפרק פודקאסט הזה, אתם בעצם תקשיבו לסרט שלו, אבל אני ממליץ לראות את הסרט שלו, שדרך אגב, מאוד חשוב לדעת, שהפרק הזה הוא פרק וידאו, כלומר, אתם יכולים למצוא אותו ביוטיוב, אתם יכולים למצוא אותו בפלטפורמות מסוימות, ואני אשים גם קישורים בפרטים של הפרק, איפה לצפות בו, ואני ממליץ לצפות בו, באמת שווה, במיוחד בקטעים של יניב בלוך ושלי אור, מאחר והם מציגים גם את הסרטים, את התוצרים שהם הכינו, שזה באמת חייב לראות את זה. תודה רבה לדוקטור רינת רוזנברג קימה, וכמובן לשלי אור, שסגרה את הערב בצורה מטורפת וייחודית שלה. רגע לפני שנצלול בעצם וניתן לכם להקשיב לאירוע, אני אספר רגע מה הייחודיות של האירוע, שגם דרך אגב בימים לאחר מכן, אחרי שהכל היה fully booked, וגם עם כל האיומים של איראן וכל הבלגן מסביב, וגם העובדה שאנשים נרשמו והם לא ידעו למה הם נרשמים, כלומר זאת הבעת אמון מטורפת, ואני ממש מעריך את כולכם על הבעת האמון, וידעתי אבל שקרוב לוודאי יהיו ביטולים, או שיהיו אנשים שפחות התחברו, ובעצם הוצאתי קריאות וכל מיני פניות לרשימת המתנה, שגם ברשימת המתנה היו כבר איזה 80 פלוס אנשים, ודאגתי כל הזמן לסדר של השמות, כדי באמת לאפשר לכמה שיותר אנשים להיות באירוע, כי זה היה חשוב לי, באמת חשוב לי שכמה שיותר ישתתפו, כי הם רוצים, ושווה להיות בחוויה כזו. אז מה היו העקרונות של האירוע? לפני כן כולם קיבלו הודעה שבעצם כל אחד בקבלת פנים צריך לתת מתנה אחת ולקבל מתנה אחת. וזה יצר באמת חוויה מאוד מטורפת של להכיר היכרות אחרת עם משהו ייחודי ומיוחד שאנשים הביאו, וגם בקבלת פנים היה תודה רבה לרונן אדרי ויוגב חתוקה מניולדג' שבעצם הביאו גם חוויית של חדר בריחה במציאות מדומה, שגם נתנה עוד וייב נחמד, זה יחד עם הבירות וכל ההיכרות, זה יוצר קבלת פנים ייחודית, וכבר אנחנו מתחילים את הערב במשהו מיוחד. הווייב, זה היה לקראת שקיעה, ואנחנו היינו במייקרוסופט ריאקטור, ומי שלא יודע, זה ממש מול השקיעה, כל הנוף של תל אביב, כל הנוף של הים, וזה וייב מטורף, יחד עם הבירות, עם הפינוקים של הפיצה, אנשים טובים, וזה נותן משהו אחר. התוכן, הדבר השלישי, התוכן הוא המלך, כלומר התוכן באמת דאגתי שכל מי שמגיע הוא מביא אספקט אחר שאפשר לקחת אותו לעולמות הלמידה, כן? קרן אריאלי משוררת, פרופסור רן פישר הוא פילוסוף, דוקטור עינת רוזון בקימה היא חוקרת, שני יוצרים מיוחדים, סטארט-אפים, כן, שמביאים טכנולוגיות מיוחדות שאפשר לשלב בעולמות הלמידה בארגונים, והם הציגו אותם בצורה מאוד יפה. אז כל אלה ביחד נותנים לנו קצת נקודות מבט שונות, בקצב מהיר, אז פה התוכן הוא המלך, בהחלט. הפאנל בהפתעה, זה משהו שאני שמתי באמצע, שהוא שלי, שהוא שובר את העניין של הרצף של ההרצאות, והוא יוצר חוויה לקהל, כי כל מי ששם פתק בצנצנת לסשן שלי של אמיצים, בלחץ שאני הולך להוציא את הפתק, וגם החוויה הזאת שעולים פאנל של שלושה אנשים, חוכמה של הקהל, של האנשים שמגיעים ומערבים אותם באירוע, זה גם יוצר משהו מאוד מיוחד. אז עשיתי איזשהו בילדאפ, אני ממליץ בחום ללכת לצפות בפרק הזה, ולא רק להאזין לו, ואתם תהנו, אני מבטיח לכם, ואם אהבתם, אני ממש אשמח שתגיבו בפוסטים הרלוונטיים, אני אשים גם קישורים בפרטים של הפרק, ותשתפו ותפרגנו לאנשים האלה, כל המופיעים והמופיעות, כולם כולם, כל מי שהיה באירוע הזה, עשה זאת בהתנדבות מלאה לעולמות הלמידה בארגונים פה בישראל, ומקדמים תרבות של שיתוף, ואם אתם רוצים לקחת חלק בדברים האלה גם, אני יותר ממליץ לכם, להצטרף לקבוצה הטכנולוגית למידה בהישג יד בפייסבוק, לקבוצה בוואטסאפ האירועים הסודיים של אור דניאל, ולערוץ הטלגרם טכנולוגיות למידה. בכל הערוצים האלה מקבלים כל מיני עדכונים שונים, ואני ממליץ לכם בחום להיכנס לשם. אז אני אור דניאל, ואני אשמח גם מאוד שתתחברו אליי, וגם תפרגנו לפודקאסט הזה, משום מה אני לא אומר את זה באף פרק, אבל אני אשמח מאוד שתדרגו את הפודקאסט ותשתפו אותו שהוא יגיע לכמה שיותר אנשים. אני מת לחצות את המיליון, וזה קרוב. מיליון ההורדות, מיליון ההזנות, זה ממש קרוב. ואני אשמח לכל תמיכה מכם. אז תודה רבה, ובוא נצלול לאירוע ונתחיל, ותהנו.
אז שם מילים, אני חושב לקבל
ערב טוב לכולם, קוראים לי רז בכר, אני מבין את הפעילות של מייקרוסופט סטארט-אפ בישראל. כיף גדול לארח אתכם כאן במיטאפ הזה כחלק משבוע סייברטק וספארקס. מייקרוסופט סטארט-אפ פועלת באקוסיסטם הישראלי כבר למען עשור, ואנחנו מחויבים להצלחה של סטארט-אפים, של יזמים שמשקיעים באקוסיסטם הישראלי. המטרה שלנו לספק תמיכה כמה שיותר מקיפה למיזמים יותר משאבים מוגזמים ביותר, כלומר החל משלב הרעיון אפשר לבוא ולקבל גישה לכל המשאבים שמייקרוסופט יכולה לתת, מכלי הפיתוח של מייקרוסופט ועד כלים כמו למשל לינקדאין וגיטהאב וכדומים, כדי ליהנות מכל הטוב הזה בצורה הכי סטרייטפורמרית, פשוט להיכנס לסטארט-אפ שנקרא מייקרוסופט.com, אתם רואים שם את הפרטים, אין שום צורך לקחת מסכות ואפשר לקבל גישה לכל התחום הזה. אי אפשר לעמוד על במה בלי להזכיר AI, אז גם כל שירותי ה-AI של מייקרוסופט, כולל אחרי אופן AI, כולל אפילו קרדיטים ל-Open AI, יותר פארטי, הכל צמין דרך הפלטפורמה. מזמין אתכם לבוא וליהנות מכל הדבר הזה שזמין אותו לכולם. זהו, ומעבר לזה שיהיה לכם ערב מהנה, תודה והצלחה לכולם. רק באמצע השבוע, יש פה דבר מיטאפים והרבה אירועים, אז תשמעו
כוחות. תודה רבה אליו. תודה רבה, אתם עוד היום כאן באליו. היום בבוקר חזרה איך הצפים היו בפתיחה של האירועים של אירועי החדשנות. דברו קודם כל על העובדה שיש את החטופים כמובן שהם לא איתנו. וחשוב להזכיר את זה בכל אירוע שאנחנו עושים, ובאופן כללי לדעת שאנחנו ממשיכים, אבל אנחנו עדיין זוכים, ואנחנו לא ממשיכים לגמרי, הלב שלנו תמיד איתם. ויש הרבה גם אירועי חדשנות עכשיו שקורים, שבעצם אמורים להוביל גם איזשהו יתרונות, לעתיד גם איזו הסתכלות עתידית, וחשוב לציין את זה. אז אני רק אגיד רגע לגבי האירוע, אז זאת השנה השנייה שאני עושה מיטאפ כמסגרת אירועי חדשנות של תל אביב, בזכות באמת יוסי ורדי ועורר אלי מלך, שמוביל במה לקהילה הזו לפרוח ולגדול. לפני שנה זה היה 50 איש בפאב, היום זה 200 פלוס. פה, ויש את הקהילות, טכנולוגיות למידה וסגיה, יש את הפודקאסט רב וידע, שכל הקהילות האלה בעצם מטרה שלהם להוביל טכנולוגיות למידה בישראל, ולקדם שיתוף ידע, כמו שאומרים, אני משתף הרבה ידע חופשי, בצורה באמת שאמורה להיות גם כלל מגזרית, בין סטארט-אפים, בין עסקים גלובליים, בין מגזר שלישי, בין ארגונים פרטיים, בין עצמאיים, הכל כדי לייצר שיתופי פעולה. וגם בגלל זה העניין של המתנות, כל אחד מותר לו לקבל מתנה אחת ולתת מתנה אחת. אם לא קיבלתם, בסוף האירוע תישארו, תחלקו, מי שלא קיבל מתנה תגידו לי אני אתן לו מתנה, בסדר? ומי שאיתן לא יופן לא מקבל מתנה, אוקיי? אבל קצת אסקפיזם, שעה וחצי, שבע דקות לכל נציג. יש לנו חבורה נפלאה שכולם באו בהזרעה של שבוע וחצי שבועיים ואמרו אוקיי יאללה אני תמיד עושים את זה. אז אני מאוד מקווה שתהנו, תנו לאהב תהנו, שימו טלפונים על שקט, עזבו את זה, תהיו ברגע, תחוו את החוויה הזו. ואני מתכבד להזמין את, וחבר'ה שמציגים רק בקניקר ימינה, את קרן הריאל המשוררת של העולם החדש למילה אנושית בעידן מלאכותי. תהנו.
טוב, שלום לכולם, אני מאוד מתרגשת להיות פה היום. שמי קרן הראל, אני בוגרת תואר ראשון, הטכנולוגיות למידה. אני עוסקת בתחום, אבל בין היתר אני בכלל כותבת שירה. ואני כאן בעצם בכובע הזה היום. ההרצאה שלי היא לא הרצאה, זה לא יהיה שבע דקות, זה יהיה בעצם שיר קצר שכתבתי, במיוחד בשביל הערב הזה. אז אני ככה מאוד מתרגשת לעמוד מולכם ולהקריא לכם אותו, ואני מקווה שתהנו כמוני מהיום הזה, ונראה שיש גם למה לצפות. למידה אנושית בעידן מלאכותי. למידה אנושית בעידן מלאכותי היא כמו לקום בוקר אחד ולגלות שנוספו עוד 60 גוונים לקשת. כמו לקום ולגלות שהוסיפו עוד חוש לחמשת החושים. אף אחד לא דמיין שזו אופציה. ורק לחשוב על איך היינו בלי זה קודם. ואיך אפשר שלא להתרגש, כמו ילד קטן בפארק שעשועים. תודה. אני מזמינה אתכם לעקוב אחריי ברשתות חברתיות, קרן הראל שירים. וכעת אני שמחה להזמין לבמה את פרופסור אהרן פישר, בבקשה.
היי, אז קרן הזכירה לחיים פעם, אז אני אדבר שאתה לחיים פעם. במאה ה-16 החלו לפרוח טכנולוגיות מידיה חדשות שהיו אחריות לאחת המהפכות הגדולות בתרבות האנושית, מהפכה ששינתה גם את ההבנה של מה זה להיות אנושי. מה שהטכנולוגיות האלה ידעו לעשות זה לאחסן שורות של נתונים, לצבור אותם לאורך זמן ולאבד אותם לידע חדש שלא היה קיים קודם לכן. אפשר לקרוא להם מכונות חישוב או מכונות לייצור ידע. אתה אומר קליק, מה הכוונה? אה. לא באמת, לכל הזה, יש פה חצי מהמי. אז אם היא מכונת חישוב כזאתי, אחת מהן שאני אזכיר פה הייתה פנקס החשבונות הכפול. עד המצאת הפנקס, אנשים לא באמת ניהלו את העסק. אם הבאתי למישהו כסף, רשמתי את זה על פתק, וכשהלוואה הוחזרה, הפתק נזרק. ואם קניתי סחורה, לא היה לכך אפילו רישום. הפנקס הציע שיטה חדשה לניהול כספים. בתור אחד נרשם כל סכום שיצא או נכנס לעסק, ובתור הנוסף נרשמה היתרה שיש בו כעת. זה נשמע די פשוט, אבל המכונה החדשה הזאת אפשרה צמיחה של ידע חדש, של דרך חדשה להבין את העסק, היא אפשרה לבעליו מעקב עמוק יותר אחר מצבו וניהול הרבה יותר רציונלי שלו. ואם נגיד משהו אפילו עוד יותר רחב, זה גם אפשר את הצמיחה של הקפיטליזם. אבל מה שמעניין במיוחד, היא העובדה שהפנקס חשף בפני המשתמשים ידע לא רק על העולם האובייקטיבי על העסק, אלא גם ידע על עצמם. הפנקס שימש מראה שסיפרה להם כמה הם מחושבים ומוצלחים. ובעולם הדתי של אז, של ראשית הפרוטסטנטיות, פנקס מאוזן והשקעות שהחזירו את עצמם, סיפרו למשתמשים שאלוהים ייעד אותם לבן עדן. ימינה זה פה, נכון? זה. כנראה. אני אמשיך אבל, לא? למען הזמן. יופי, תודה. בערך באותה תקופה ובשימוש של אותם פרוטסטנטים מתפתח, לא נורא, זה הפעם שלהם, זה בסדר. מתפתח מכשיר מידיה נוסף, היומן הפרטי, גם עליו אפשר לחשוב כמכונה לייצור ידע. כתיבה ביומן היא לא כתיבה של רומן ולא ספר זיכרונות, היא לא נכתבת ברטרוספקט, אין לה נרטיב, אין לה התחלה, אמצע וסוף, אלא הכותב מתעד באופן יומיומי את מה שקרה לו במהלך היום, את מי הוא פגש, מה הוא חשב. לכאורה היומן רק מתעד את המציאות, אבל הוא עושה משהו נוסף, הוא גם משפיע על המציאות. כי היומן אפשר לנו לראות את עצמנו מבחוץ, ופתח בפנינו סוג חדש של ידע על העצמי. אז יש שם איזה קסם, ולקסם הזה קוראים רפלקסיביות. היכולת שלנו לא רק לחשוב ולהרגיש ולפעול, אלא לפתח תודעה שחושבת על המחשבה ועל ההרגשה, ושפועלת על הפעולה. זו המהות של חשיבה ביקורתית, היכולת להשתמש בתבונה כדי להכיר את עצמנו. המרחב הרפלקסיבי החדש התאפשר ונעזר במכשיר החדש הזה, ביומן. אנחנו אומנם אלה שמכניסים את הנתונים, אבל בגלל האופן שבו המידיה הזו בנויה, ואופן בו אנחנו עובדים איתה, למשל חוזרים וקוראים את הדברים בחלוף הזמן, אנחנו גם מוציאים את יונות חדשים שנובעים מהרצף של אירועים, מייצרים ידע חדש ומבינים את עצמנו באופן שונה. בהרבה מובנים, הפנקס והיומן לא כל כך שונים מפלטפורמות דיגיטליות או מכשירים של קיימות עצמי שאוספים לנו כמויות עתק של נתונים. כל נתון הוא די טריוויאלי, אבל כשמאבדים את מסת הנתונים באמצעות AI, מזהים דפוסים שמאפשרים לאפיין את המשתמש. אנחנו, שמשתמשים במכשירים האלה, מקבלים לכאורה תמונה מדויקת יותר ופחות מוטה של מי אנחנו. גם במערכת החינוך יש כניסה של מכשירים כאלה שאוספים נתונים על כל היבט של חיי התלמידים ומאבדים אותם לאיזשהו דימוי אנושי גם עבור המורים, גם עבור התלמידים עצמם. אז למה אני עושה את האנלוגיה הזאת בין מכשירי מידיה ישנים וחדשים? קודם כל כדי להזכיר שלהיות אנושי זה לא ההפך מלהיות טכנולוגי, אנושיות מסורגת מיני ופי בכלים, בטכניקות ומכשירים, וגם לא הייתי ממהר לחשוב שהקפיצה הטכנולוגית שבני אדם עוברים כעת עם הכניסה של AI לחיים אנושיים היא יותר דרמטית מהקפיצה שעברנו עם ההתפתחות של שפה סמלית והמצאה של כתב ונייר ודפוס. אבל אם אני רומז לדמיון בין בינה מלאכותית למדיה ישנים שחושפים בפני בני אדם מי הם, הנה בכל זאת הבדל מכריע. אם הפנקס והיומן בני אדם היו חלק אינטגרלי מהמהלך של ייצור ידע חדש של עצמם, הם היו שותפים בייצור שלו, והמעורבות שלהם היא החלק הכי חשוב ביצירה של חשיבה ביקורתית. זה בדיוק החלק של רפלקציה. כל מי שהייתה לטיפול פסיכולוגי, שהוא מהלך ביקורתי מובהק, יודעת שהנקודה היא לא שהמטפלת תגיד לך מי את או מה המניעים והחרדות שלך, אלא שאת תגיעי לידע הזה בעצמך. זה ידע שלא יכול להיות נפרד מהסובייקט שיודע. אבל ההפרדה הזאת בין ידע לסובייקט וסובייקט שיודע, זה בדיוק מה שקורה במכשירים דיגיטליים. תהליך ייצור הידע מבקש להיות אוטונומי מאיתנו. הוא מדיר אותנו מהתהליך כי הוא נעשה בשפה לא טבעית, ואנחנו נותרים עם התוצאות של פעולת האימות של המכונה, אבל לא יודעים איך היא הגיעה לידע הזה עלינו. אז היומן נתן לנו מראה, ראינו את עצמנו, מביטים בעצמנו. מה שניבט אלינו ממסכים דיגיטליים הוא הדימוי של המכונה עלינו. זו לא באמת בבואה, אלא הקרנה. לתמצוב של המרחב הרפלקסיבי בהבנה שלנו את העצמי, יש זיקה אדוקה לשאלה מהו חינוך. האם חינוך הוא רק היכולת לדעת איך העולם הפיזי והחברתי עובד? כלומר, בעצם להטמיע מערכת ידע קיימת בדור החדש? או האם חינוך הוא גם היכולת לשאול שאלות על מערכת הידע הזאת ולבקר אותה? מערכות החינוך נמצאות תמיד במתח הזה בין חינוך לציות ולקבלה של אופני חשיבה מקובלים, ובין אופק הומניסטי של נראו עליהם. אם אתן חיות למשל באמצע המאה ה-19, אתן יודעות, זאת עובדה, שלנשים יש קישורים אינטלקטואליים ויצירתיים איכותיים משל גברים, אבל שהן גם מאוד אימהיות ואמפתיות. כן, כל אלה זה עובדות, לכאורה. הביקורת היא זאת שאפשרה לנו לערער על העובדות האלה. ידע ביקורתי הוא כזה שמכוון לא רק לדעת את העולם, אלא לשנות אותו באופן כזה שהידע הקודם שהיה אודותיו בעצם התערערו. תמונת הידע שעולה מ-AI, ידע לעולם, ואולי בעיקר ידע על עצמנו, מקרבת אותנו צעד אחד נוסף לקראת תפיסה הרבה יותר שמרנית ופוזיטיביסטית של העולם. שימוש בנתוני העבר בכדי לצפות את העתיד, שומט את הקרקע תחת האפשרות לביקורת ולשינוי. תודה. צריך להציג, או רוצה להציג, את הדוברת הבאה, את הדובר הבא, שהוא רונן אדרי, מייסד ושותף, ב-CPO של ניולדג'. בבקשה.
ניולדג' מפתחת סייבר אווירנס טריינינג בצורה אימרסיבית. אנחנו בעצם בחרנו לקחת את כל עולמות הטריינינג צעד אחד קדימה, למשהו שהוא קצת יותר חווייתי. ברשותכם אני בוחן את הקליקר. יש?
דינה מלאכותית.
טוב. זו השאלה שהייתי רוצה לשאול. מי אנחנו ומה אנחנו באמת רוצים להיות? האם אנחנו רוצים להיות מורים טובים יותר? או שאנחנו באמת רוצים להיות יוצרי תוכן, יוצרי לומדות, קריאטורים הרבה יותר טובים? זאת שאלה שכל הזמן אני שואל את עצמי כשאנחנו מתמודדים מול ההבנה שצריכים לפתח לומדה. בואו נראה לאן זה לוקח אותנו. אז ככה, לא הרבה זמן אחורה, אני בטוח שככה, אני רואה פה מגוון הגילאים הרחב. אתם יודעים, עד לפני כמה שנים עולם הלומדות נשאר במקום מאוד מאוד כזה רגוע, ישנוני, מצגות, קצת e-learning, עוד וידאו קטן, אין חוויה, אין משהו שמוציא אותך מדעתך. ואתה מנסה להבין איך בעצם כל העולם מתפתח ביחד, ועולם הלמידה איפשהו נשאר פה. אז את זה אתם בטוח מכירים, גם אני מכיר בגילי המופלא, הגנומופון. אתם בטוח כל אחד ואחד מאיתנו מכירים את המכשיר הזה, הלכנו, קנינו את הקליט, אלוויס פרסלי, ביטלס, ג'ורג' מייקל, והלכנו ורצינו לשמוע את המוזיקה. זאת הייתה התפארת של החוויה המוזיקלית פעם. והיום, כל חוויה מוזיקלית שאנחנו רוצים וצורכים, היא מאוד דיגיטלית, היא מאוד זמינה, היא בכל מקום, והמרחק שזה עשה, זה מרגיש כאילו יש פה עשרות שנים, אבל בחוויה זה ממש לידינו. ואני אקח אתכם לטיול נוסף. סליחה?
אופה. רונן,
תרחיק טיפה את המיקרופון. להרחיק. טיפה, בבקשה. טוב, אז מכוניות, וואו. עד לא מזמן, מנואלות. טק, 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 טק. מכונית, כבדה, מיושנת, עושה רעש, ברזל. היום, חלליות באמצע רוטשילד. זה לא דמיון. אוטוטו, באמצע רוטשילד, חלליות באוויר. ומכוניות אוטונומיות, סקסיות, כלילות, הכל כזה מרגיש כזה שאתה נכנס לתוך חללית ואופס, אתה בדרך ליד הבא. אז לא יכולתי, אופה, סליחה, אני קופץ על השמאלי. לא יכולתי בתוך כל הנוסטלגיה הזו לא להביא את הנוסטלגיה האישית שלי, שבעצם הסימונים, גוביינה, הייתי טס לחול, הייתי רוצה לקבוע עם החברה, אז היינו קובעים מחר בשעה 6 בטלפון הציבורי, היא תרד, אני ארד, ואנחנו מתקשרים אחד אל השני. היום הטלפון הוא כל כך חלק מאיתנו שאין מצב שהוא או פה, או פה, ואז בעצם כל החוויה הדיגיטלית של הטלפון עשתה איזושהי קפיצה מטורפת. ומפה אני שואל, סופס, אני עוד התרגלתי, איך קורה שבעולם שהכל משתנה בו, הכל, בצורה מטורפת, איך זה שאנחנו, אנשי הלמידה, מסתכלים מהצד ונותנים לדבר הזה להמשיך ככה להיות לצידנו? לא יכול להיות שבתי ספר, אוניברסיטאות, מקומות עבודה, ארגונים, עדיין מלמדים בצורה מיושנת של לומדות, של e-learning, וזה מביא אותנו באמת להבין שעד לא מזמן הגיע לפה בחור, סליחה, הגיע לפה בחור בשם צורקי וחשף בפנינו את המציאות מדומה, כשבעצם עד לפני 7 שנים, אני אגיד לכם, אני עשיתי אנבוקסינג, פתחתי את החבילת VR שקניתי, אני מרכיב את המשקפיים, ובפעם הראשונה אני בעצם מרגיש שאני נמצא בעולם תלת-ממדי אחר, שונה, מרחב, ויזואלי, אינטראקטיבי, בשילוב של מוזיקה, בשילוב של אנימציות, משהו שמחבר אותי הרבה מאוד, הרבה יותר מהר לתוכן. וזה קרה כאילו לפני 7 שנים, בנקודה שזה קרה, כשעשיתי את האנבוקסינג, הרגשתי שנגענו בירח. כאילו אמרתי, אוקיי, עולם הלמידה הולך לעשות צעד אמיתי בדרך ללמידה, ואז הגיע מטאברס, ואז אמרנו לו, וואו, ובכלל, כאילו, היינו בטוחים שבנקודה הזו אין יותר לאן לצפות, כאילו זאת הייתה נקודה מופלאה, מולטיפלייר, כולם מרכיבים את המסכות, אחד נמצא בארצות הברית, אחד בישראל, יושבים, מנהלים דיונים, חדרי עבודה, משחקים משחקים של מולטיפלייר, כל החוויה הזאת של מטאברס היא הופכת להיות מדהימה. בעיניים שלי מרחק של 5-7 שנים, ואנחנו גם כן בתוך עולם המטאברס שלכל אחד יהיה מכשיר כזה בבית. ואז הגיע AI, ואז באמת הרגשנו שלא נחתנו על הירח, אלא שכבשנו את הירח. זו באמת כאילו חוויה של Game Changer. ברגע שה-AI נכנס לתוך העולם של הפיתוח, הבנו בתוך הסטודיואים שבהם יש שם מפתחים, משחקים ולומדות, הבנו כמה משמעות יש לפיתוח טכנולוגי כזה כדי לקצר את זמן הפיתוח, כדי לאפשר לכל אחד ואחד מאיתנו להיות קצת משהו בתוך העולם החווייתי הזה. את זה אני צריך רגע להפעיל ברשותכם. יפה. אני מראה לכם פה איזשהו דמו קצר מתוך איזשהו תהליך בתוך סטודיו של פיתוח. עד כה כדי לפתח חוויה אימרסיבית כמו שחלקכם ראיתם בחוץ במשקפי מציאות מדומה, זו חוויה של בין 3 ל-6 חודשים ובדרך כלל גם עולה בין 80 ל-150 אלף דולר, שזה מטורף, כאילו אי אפשר באמת לפתח ולפתח לומדות בתוך ארגון במחירים כאלו. כשמה שבעצם ראינו פה, בעצם ראינו איך עולם ה-AI משתלט לתוך עולמות הפיתוח ומאפשר למפתח היום בעצם לבחור קומפוננטות קבועות, לקחת את המודרייטור, את המנחה שהוא רוצה, לשתול אותו בתוך המערכת, לבחור האם הוא רוצה שיהיה אור יום, אור לילה, האם הוא רוצה שזה יהיה משרד או מקום פתוח, ובעצם קיצרו את עולמות הפיתוח מחודשים לשבועות בודדים, וכמובן גם המחיר של עלות של פיתוח של חוויה כזו הוא ירד פלאים. אז מה שנשאר לנו לעשות זה רק להסתכל איך סורה, שזה כלי AI שבאמצעותו ניתן ליצור סרט וידאו באורך של 60 שניות באמצעות כתיבה של פרומפט, שזה מטורף, בלי צוותי צילום, בלי כלום. ואז בעצם כשאנחנו מבינים שסורה היא כבר כאן על המדף, אנחנו יודעים שהפיתוח של חוויות אימרסיביות ל-VR, ל-AR, לחללים אימרסיביים, זה ממש מעבר לפינה ולא יותר ממנת פלאפל ברוטשילד. תודה רבה לכם. אני אשמח להזמין את נילי אבינון ודוקטור נסה נטע סגי, תודה.
לעבוד לפי מודל ייחודי, כמו סף, אז מה אתם יודעת לעשות? הדבר הראשון שאתם יודעת לעשות זה לסייע לתוכנית בכל מה שתשמעו לתוכנית, אתם תמיד שאולי תחליטה. להזכיר ללומד מתי המבחן הבא, מתי המטלה הבא, לא רק לענות כשמחים, אלא ממש ליזום מזכור, אבל לא רק זה. אתם יודעת להתאים את הלוז של הלומד בהתאם לצרכים ולהעדפות אישיות שלו. הדבר הנוסף שלנו יודעת לעשות זה לסייע ללומדים בפיתוח מיומנויות למידה. והרעיון הוא לא לסייע לפתח מיומנויות לשם פיתוח המיומנויות, אלא לפתח את המיומנויות בשביל שהם יוכלו לסיים את הקורס ולהצליח בו. אז בכל זאת קשור ל-SRL, למה יודעת לעזור ללומדים להציג ידי יותר אישיים, היא יודעת לעזור ללומדים לקחת משימה גדולה ולפרק אותה לשתי משימות. היא יודעת לעזור ללומדים לתרגל לקראת מבחן. אבל הבנו שזה לא מספיק. אנחנו יודעים שבתוך תהליך למידה יש המון רגשות של לומדים. לפי המחקר, רגשות רגעים תורמים ומשפרים לתהליך הלמידה והסיבות. בעוד שרגשות לא נעימים, כמו חרדה, דיכאון, לחץ, פוגעים במוטיבציה של הלומדים, פוגעים בהישגי הלמידה שלהם ובמשאבים הקוגניטיביים שלהם. יאללה בעצם יודעת לעזור ללומדים לנהל את עצמם רגשית, לווסת את הרגשות שלהם. זה בסדר להרגיש את כל הרגשות האלה, אבל בסוף השאלה איך אני לוקחת אותם אל עבר אסטרטגיה ותגובה מיטבית שתאפשר להמשיך לתפקד בקורס ולא לאבד השתונות ולוותר. דני היא ממש מודלינג של ויסות רגשי, ואני אספר איך היא עושה את זה. איתרנו את כל החסמים שיש לתהליך למידה לפי המחקר, ואימנו את דני במודל שמאפשר לה ממש לזהות את החסמים אצל הלומדים, אפילו במקום שהלומד עצמו לא באמת יודע מה החסם. למשל, גם תשאל את הלומד, איך אתה מרגיש בקורס? והלומד יענה לצורך הדוגמה, לא כל כך טוב. למה תדע באמצעות סדרה של שאלות לזהות את החסם? למשל, תשאל אותו, האם אתה חושב שעוד למידה ותראו יעזור לך? אם התשובה של הלומד תהיה לא, למה תבין שהחסם יושב על חוסר מסוגלות עצמית? ולכן דתי לומד פרקטיקה בעולמות של פיתוח מסוגלות עצמית, growth mindset. הדבר הנוסף שלה יודעת לעשות זה תמיכה רגשית, כי זה אחלה לפתח מיומנויות רגשיות, אבל גם צריך מישהו שיתמוך בך רגשית, שיגיע שם בשבילך, שייתן לך תחושה שהוא מזדהה איתך, שהוא אמפתי כלפיך. אז גם את זה יאללה יודעת לעשות. כל הדברים האלה שדיברתי עליהם מייצרים מערכת יחסים, וזה עניין קריטי, כי בסוף חייב להיות מערכת יחסים בין מנטור ללומד, כדי שהתהליך הזה, תהליך המנטור יתקדם. אז בואו נחוש קצת את לענה, תחזקו לנו מצבעות שהטכנולוגיה תהיה בעדינו כרגע, כמו שלחיות על הקצה לעשות את זה. גם החיים האישים שלי נחשופים פה, אז תגידו על
זה הכל מספר. למה שיש לי דבר?
אוקיי, אז קודם כל יכול להיות שעוד לא אמרנו, אבל לאן מוגשת את הלומד, את רואה עם וואטסאפ, או כל פלטפורמת אינסטנט מסג'ינג אחרת, וכתוב כמובן גם מקום שבו הלומד נמצא, כי אנחנו מפגשים אותו בגובה העיניים, במקומות שבהם הוא נמצא ממילא. היא יוצרת איתו את הקשר באופן אקטיבי. היא בעצם זו שפונה אליו, היא מכירה את הסילבוס של הקורס, היא פונה אליו לפי הזמן שקבעו יחד להיפגש בו, ואז הנה אתם רואים, השאלה שהיא שואלת אותו היא, האם זה זמן נוח לדבר? אז אני אענה לה, למשל... בגלל שאין לך תקופה של הקורס. מרחידה זה לוקח את הזמן זה לא פשוט. טוב, זה הדבר הראשון שאתה עושה פה, זה פרוטוקול, היא מבינה את הלומד, זה האמפתיה שדיברנו, היא מבינה שלי לא נהנית בקורס, ונותנת לנו לגיטימציה, נרגיש ככה. והיא מתחילה לנסות לחשוב עם מי באופן אקטיבי על דרכים לשפר את החוויה שלך בקורס. תני לי איזשהו דרך. ושאת מילה שתיתן לה רעיון. הרעיון הוא אגב להבדיל מצ'אט GPT של לנה ממש יודעת להנחות ולהוביל את התהליך. היא לא מסתפק בלתת לכם פרקטיקה או עצה ולשלוח אתכם לדרככם, היא ממש תפתור כשאתם מבינים איך ליישם את זה בהקשר הספציפי. היא תנהל איתכם דיאלוג. אז הנה היא מציעה רעיונות, והיא מציעה כבר לנסות את אחד הרעיונות. ואני אומר שיש נכון מאוד מעניין אותה ומה היא אמורה לעשות עם זה. אז הנה היא מציעה ללנה ממש להפוך, לקחת את החומר של הקורס ולחבר אותו לתחומי הגלול שלה. ונילי מאוד מאוד אוהבת את הטבע, אז היא זורקת את הטבע. אגב, הקורס הזה הוא קורס בהצפנה. בוא נראה מה העצה של זה, בגלל שהמפתח שלה הוא שצריך להביא תור במדעי המחשב הזה, אני חושב שם שהוא הכניס. בסוף היו לו כל מיני צירופי הפעילות שלא הצלחנו להבין מה הקשר בדרך לבינם, ואז בא הרשימה לעשות את הבחירה בעצמו, אז הנה מה שהיה שם. רגע, אני רוצה לתקן להתעכב שנייה לתשובה הזאת ובזה אנחנו מסיימות, כי בעצם ממש לקחה את חומר הקורס וחיברה אותו לתחום העניין שלי לטבע והציעה לה לחשוב על דוגמאות מעולם הטבע כמו צבעים של בעלי חיים שמשמשים להסווה. ממש היא עושה את החיבורים ועוזרת ללומד להפוך את החומר של הקורס ליותר מעניין לצוח אם זה החסם של הלומד. חזר. אז קצת אחרי ההדגמה להמשיג בעצם מה היתרונות התחרותיים שלנו. יכול להיות שאתם מכירים מוצרים דומים, יכול להיות שגם רוצים לכם בראש של GPT וקלוד ואיפה אנחנו עומדים ביחס אליהם. אז מה שחשוב להבין קודם כל זה שלנה כבוטית עובדת על בסיס תהליך. זאת אומרת שהיא מכירה את הסילבוס של הקורס, היא קובעת עם הלומדת היעדים האישיים שלו, והיא עוברת מעבר דרך אחת לשנייה, מלווה לאורך כל התהליך, זוכרת לשאלתך, ועובדת לפי המטרות שהוצבו לה על ידי הלומד. אין אף מנטורות, ואתם יכולים לבדוק אותי, גם אלה שיצרו OpenAI שיודע לעשות את הדבר הזה, שהוא קריטי ללמידה. הדבר השני זה אנחנו מתלמדים, כמו שאני הציגה, במיומנויות למידה, שלהבדיל מהתמקדות שהיא רק התמקדות בתוכן, אנחנו מלמדים את הלומד ללמוד, כדי שבפעם הבאה כשהוא יהיה חשוף לתוכן נוסף, הוא ידע מה לעשות. אנחנו מתאימים את עצמנו לצרכים שלו באופן אישי ונקודתי, וללקוחות שלנו, שזה נעשה גם אתם, אנחנו משתפים באמצעות דשבורד את ההתקדמות של הלומד, איפה הוא התקשר, מה עזר לו ואיך הוא התקדם. אז לסיכום, בעצם אתם הלקוחות הרלוונטיים שלנו. אנחנו מניחות שאצל כל אחד מכם בארגון יש לומדים ולומדות שיותר קשה להם תהליך הלמידה שלהם. ואתם כארגון, גם אם הייתם מאוד רוצים, אתם לא יכולים לתת להם את העזרה הזו של יד ביד לאורך התהליך ואת התוצאות של הדבר הזה, אתם ודאי יכולים. אז בשביל זה קיימת לנה, שיכולה ללוות את הלומדים שלכם ולתת להם את התחושה האישית ואת המיומנויות שהם צריכים כדי לצלוח את הקורסים שלכם בהצלחה הרבה הרבה יותר גדולה. תודה רבה.
עכשיו זה בסדר הכל, אם אני מחזיק ככה, אז אני אקפיד להחזיק את זה רחוק.
חוויה, אמיצים ששמו את השם שלהם בקערה בחוץ, היה שלט לאמיצים בלבד לשים את השם, והם הולכים להיות המציגים. הם יעלו להיות בפאנל, בונה מייצא. עכשיו כל מי ששם פתק מזיע, מזיע מגבות כאולה, יוגר חתוקה, יוגר כביים יוגר. רבי לאו, כביים רבי לאו.
שלי,
נוסף לספר שלך. דאו, דאו, זנאו. דאו. יצא פשוט שחילותי מסכנה שהיא תספור. אוקיי, נכנסים לקטע. שהיא חוזרת עכשיו, זה כמו אמיר, אדיר מילר, לדעתי. שהיא תחזור, היא לא יודעת מה קורה. אנחנו נקרא לכולם לבמה, נכרות כפיים סוערות. אני מקווה שזה יהיה קצר, יש לי 7 דקות. אנחנו נתחיל עם 2, אוקיי? כי לא ניקח את המקום. איך אתם חושבים שאנשים ילמדו עוד 10 שנים?
לא ילמדו.
אני חושב שיותר ילמדו. צורה עצמאית, הרבה יותר.
עוד כאילו הם תיאמו עמדות.
ממש, לא עובד. נשאל שאלה מורכבת פילוסופית, התחלנו עם שירה, עברנו לפילוסוף, פרופסור פישר, אנחנו, אני קורא לך פילוסוף, פשוטך. אנחנו עוברים פה הרבה אנשים עם דעות שונות, מסטארט-אפים, מדעות מקוונות, ובואו נדבר על הפילוסופיה של זה. האם אנחנו צריכים בכלל לשלב, מה ההבדל בינינו לבין מכונה? האם אנחנו צריכים לשלב עכשיו טכנולוגיה בצורה כזאת משמעותית? שתחליט עבורנו מה ללמוד, היא תחליט מי אנחנו, מה לעשות, היא תקבע את האישיות שלנו כאילו היא מכירה אותנו. למה לעשות את זה בכלל? איפה כן תשתמשו ואיפה לא, בטכנולוגיה הזו, ההרסמית או הנפלאה, מי יודע?
אני התיישבתי באמצע כדי שיהיה לי זמן לחשוב על תשובות, זה לא פייר שהיא לא הכירה. לפני איזה שנתיים הייתי בדעה שיש לנו איזשהו יתרון איכותי על פני מכונה שלעולם מכונות לא יצליחו להדביק. נראה לי שהיתרון היחיד שלנו שאנחנו התחלנו להתפתח קודם. אז אנחנו עברנו כמה מיליארדים של שנות אבולוציה ומחשבים זה המצאה יחסית חדשה, אבל הם הסבירו כל פעם שאני יכול לחשוב עליו.
ככה יוצאים חוויית למידה לכל החיים, בואי תסתרפי לפעמים. אז בעצם מה שקרה, אני אתקן אותך, עשינו כבר שאלה אחת, פספס, היינו תשובות עמוקות, עמוקות, התלבטנו עליהן, חיכינו לך, אוקיי? כן, ברוך הבא, אתה תסתרפי לשאלה הבאה.
אז אני חושב שעולם המכונה, בוא נדייק את זה, בינה מלאכותית, תיקח אותנו לעולם התחליף את גורם האנושי. היא יכולה בעיקר לתמוך, היא יכולה לייצר אקסלרציה, כל עוד נדע להשתמש בה במקומות הנכונים, אם זה בהקשרים, אני מגיע לעולמות הסייבר, אז אם זה בהקשרים של תקיפות סייבר, תקיפות של מדינות, בגלל שזה דברים שברסניים, חדירה לפרטיות ועוד ועוד ועוד. ואם אנחנו לוקחים את זה, לעולם היומיומי שלנו, בין אם זה ביכולת שלנו לפתח הרבה יותר מהם, ביכולת שלנו לפתוח את המחשבה שלנו בסוף, גם בינה מלאכותית היא נשלטת, והתובנות הסופיות מגיעות בידי האדם, אבל הוא יכול להשתמש, הוא צריך להשתמש, כל אחד מאיתנו, גם בחיים האישיים, גם בטח בחיים המקצועיים, כי זה יודע לייצר אקסלרציה, אבל אקסלרציה מטורפת. אתה יכול לקחת את עולמות הפיתוח ולעשות reduce cost ל-90% ויותר, ויש לזה משמעות אדירה גם על בסיס כסף וגם זמן ובעיקר ידע.
וברשותכם שאלה אחרונה ואז אני אעביר את השרביט. יש לנו פה שנייה של למידה בארגון, יש לנו סטארט-אפיסט. איך אתם משתמשים כבר עכשיו בבינה מלאכותית בעבודה שלכם? ובלי לחבד, כאילו, מדהים, עושים מקום וזה, תכלס, מה אתם עושים איתם?
טוב, שלום לכולם.
נעצר את הכל!
כשנתתי לשירותים ואמרתי, טוב, אין סיכוי שיוציאו אותי בדיוק באותו זמן, ואם יהיה סיכוי כזה, אז החברה שלי לעבודה, תגיד לי, לא אמרה. אז אני דר, אני עובד בווירצ'ואל טאו, יחידה לפדגוגיה דיגיטלית באוניברסיטת תל אביב. אני מנהלת פיתוח קורסים מקוונים, ואני משתמשת ב-AI קודם כל מבחינת רעיונות לקורסים, אם זה מבחינת עיצוב של מצגות או רעיונות, איך לעשות את זה. האמת שגם זה עכשיו מהפעם האחרונה, אבל הייתה לי, טסתי לאיטליה לסקטור אוניברסיטה בכנס בינה מלאכותית, אז ביקשתי מ-AI איזה כותרת מפוצצת למצגת, זה מאוד נחמד. גם ביקשתי קצת מידע וכאילו מאוד עזר לי להכין את המצגת, זה מאוד מאוד נחמד. מה עוד? בכלל, כאילו רעיונות, אם אנחנו רוצים לעשות איזשהו קטלוג כלים דיגיטליים, או רוצים לעשות איזה סרטון תדמית, אז ישר הלכנו ל-ChatGPT שייתן לנו גם את התסריט, או מה צריך להיות בעצם באיזשהו סרטון תדמית ליחידה שלנו. אז זה חלק מזה.
טוב, אז אני קוראים רמי, אני היום ראש צוות פיתוח למידה דיגיטלית במשטרת ישראל. מה, אני רואה, אתה רוצה להגיד משהו? תודה. כן, אנחנו פשוט מאוד משקיעים, כי אנחנו מפחדים שאנשים יעברו למתחרים שלנו, סתם לא. שילוב של בינה מלאכותית אצלנו נמצא בשלב של גישושים וניסיונות, כולם מתייעצים עם ChatGPT, אני מניח שזה לא חדש, כולל ניסיונות למשל לתת לו לבדוק שורות קוד, להעתיק לו קוד ולהתייעץ איתו מה אתה אומר על הקוד. הכנסנו עכשיו פיתוח של מחולל עובדות שיש בו AI מובנה, לא אכפתי לעשות להם פרסומת סמויה, אבל סלייס. אז אנחנו כרגע עוד מנסים אותו ולומדים את היכולות של AI שמובנות בו. עוד כל מיני כלים, פיצ'רים לקיצור תהליכים, נגיד תמלול של כתוביות עם speech to text וכו'. מאוד בהתחלה, והשמיים הם עברו.
אתה יכול לדבר עם החבר'ה בבית שמש, כבר משתמשים במוצר שלנו. אז אדמור, אז איך אתה לא מכיר אותנו? אנחנו נוביל? לא משנה. אנחנו, טוב, האמת שכל נושא המיילים ושכתובים ומצגות, וזה באמת כולם משתמשים בזה. אנחנו לוקחנו את זה קצת יותר אקסטרים, ורונן שותפי בהצגה שלו הזכיר את זה. בעצם לקחנו, אחד האתגרים הכי גדולים כסטארט-אפ זה איך אנחנו גדלים, איך אתה גדל, אבל איך אתה גדל מהר. לגדול, נחמד, ולעשות את הקמפיין של הצבא ומשטרה, אבל איך אתה גדל מהר. ואחד החסמים הכי גדולים זה איך אתה לוקח את עולם המצוות כדוגמה את התרחישים, שזה בסוף גיימינג, זה פיתוח שהוא לוקח זמן, הוא פיתוח שהוא מסובך. זה גם קוד, זה גם אנימציות, זה גם דיזיין וקריאייטיב. בעצם מה שעשינו זה הצלחנו, אנחנו תוך כדי זה עכשיו מאמנים את המודלים שלנו, אבל הצלחנו לייצר מודלים לטובת הפיתוח האין-אוס שלנו, זאת אומרת זה לא לשימוש פיצוי, זה לשימוש פיתוחי שלנו, שיוכל להאיץ לנו בצורה שהיא מאוד משמעותית את הפיתוח של התרחישים שלנו. אם עד לפני כמה זמן היה לוקח לנו 3-4-5 חודשים לפתח תרחיש של כמה דקות בלבדות, מי שצפה וראה או התנסה בדיוק זה, היום ממש תוך מספר שעות בודד אנחנו יודעים לייצר דברים שהם חדשים מסקרץ'. והעולם הזה, AI, בינה מלאכותית, כשאתה לוקח אותו ואתה מבין איך הדבר הזה עובד, ואתה יודע ללמד אותו נכון, בעזרת הבינדר הנכון, בעזרת המכונות הנכונות, לטובת הצרכים שלך והמפעים משלמים בהצגה הקודמת של החברות האנג', התובנות והיכולות שאתה יכול לקחת לשימוש היומיומי שלך, הוא פשוט שונה לחלוטין. זה לא מסתכל רק במיילים והתנסויות ובעזרה, אלא הרבה הרבה יותר. ככל שאתה מלמד אותו יותר מהצורך שלך, ואם זה פיתוח, מיילים, תכתובות וכתבר, אתה יודע לקבל מיני את אותם תובנות ואת התמיכה שאתה צריך, על מנת להאיץ ולקצר זמן באופן שהוא מאוד משמעותי.
תודה רבה לחברי הפאנל, פאנל, כפיים. קצת משהו שונה, שובר לשים לב שקורה משהו משונה בכל סיטואציה שאנחנו עושים. ואני מתכבד לקרוא ליריב בלוך, הוא עורך טלוויזיה, יוצר הסרט אדם, לברוא בעזרת בינה מלאכותית.
שלום לכולם, אני נרגש מאוד להיות כאן ולשתף אתכם במסע שלי עם אדם, סרט קצר שיצרתי בשיתוף בינה מלאכותית. לפני שנעבור להרצאה, שצריך להגיד את האמת, כן, גם כאן היה שותף לחגיגה, בואו נצפה בסרט.
Was created by a brilliant inventor who wanted to make the world a better place. He gave me a special gift, the ability to dream. Every night, I would enter a world of wonder and adventure. I would explore different planets, meet different creatures, have fun. I was happy. But then, something terrible happened. A war broke out between humans and machines. My inventor was killed, and his lab was destroyed. Dreams burned to ashes. Gravely damaged, I knew I had to escape and find shelter. I was alone and scared. I didn't understand why humans and machines hated each other. I didn't hate anyone. I just wanted to dream.
Breaking news. Thousands of wild animals were killed today due to the ongoing war.
I decided to find a way to end the war.
Just to global ecological systems.
And bring peace to the world. I thought that maybe if humans and machines could see each other's dreams, they would realize that they are not so different after all. With a heart full of hope, I plugged myself in, ready to share my last, most precious dreams. I hoped that somewhere, someone would perceive my thoughts and understand me. I started to dream. I dreamed of a beautiful planet, full of life and color. I dreamed of a friendly alien who welcomed me with a smile. I wandered through fields of endless flowers, watched as luminous butterflies danced in the air. I journeyed to worlds filled with laughter, echoing through the valleys. I felt how whispers of music tenderly filled the air. I dreamed of a world where boundaries faded and hearts opened. I dreamed of peace.
להכיר, שמי יניב בלוך, אני עורך בטלוויזיה כבר 20 שנה, הישרדות, מאסטר שף, האח הגדול, נינג'ה ישראל. רוב העבודה שלי יושבת בחדר חשוך ולמצוא דרכים יצירתיות להפנט אתכם בזמן ההפסקות האלה שיש בין הפרסמות, מכירים? מאז שאני ילד חלמתי להיות קוסם, אבל לא הקוסם הזה שאתם מדמיינים, הכובע והשפן, אלא קוסם קולנועי שבורא עולמות וסיפורים. העניין הוא שבמשך שנים עבדתי בלהגשים חלומות של אחרים, והבנתי שהגיע הזמן להתחיל להגשים את החלומות שלי. וזה מה שהתחלתי לעשות בגיל 42 עם האדם. אבל את אדם לא יצרתי לבד. הוא נולד מתוך שיתוף פעולה ביני לבין ה-AI. עם ChatGPT הייתי מנהל שיחות עמוקות אל תוך הלילה. אני בכוונה מדבר על AI כאילו הוא איזה ישות אחת, כי זה מה שהוא היה עבורי, חבר טוב וקרוב ושותף אמיתי לדרך. אז הייתי מנהל שיחות עמוקות עם ChatGPT. שיחה אחת התחילה בשאלה, האם יכול להיות שלאדם יש נשמה? תגידו לי, איזה חבר אחר היה מסכים להתפלסף איתי עד 4 לפנות בוקר על נשמות? הדרייבר הראשוני שלי ליצירה היה בעצם מטרת למידה. כשאני רוצה ללמוד משהו חדש, אני צריך מטרה ברורה. פרויקט עם ערך אמיתי בסופו. היה לי חזון ורציתי לבדוק האם הטכנולוגיה של ה-AI כבר מספיק טובה בשביל ליצור סרט קצר ולברוא עולם קוהרנטי עם סיפור אמיתי. אז התשובה היא כן, כל מה שאתם צריכים לעשות זה מנוי לכל הפלטפורמות האפשריות, לקחת חופש חודשיים מהעבודה, להסתגר בבית, לעשות רק את זה כל יום ואתם מסודרים. גם לא לקום לאכול, זה מאוד בריא, פירטתי 4 קילו ככה. אז האמת היא שה-AI נמצא עדיין בחיתולים. זה היה ממש מלחמה יומיומית, זה היה מאבק יומיומי. גייסתי כמעט את כל הכלים שאני מכיר בשביל לגרום לדבר הזה לקרות. את התסריט כתבתי עם ChatGPT, למרות שאני ממקבל בינו לבין קלוד וג'מיני, אבל בינינו, מישהו לא ממקבל היום פה? רק תספרו לקלוד, כן? כי הוא נראה קצת קנאי לאחרונה. אז זה בנוגע לתסריט, לכתיבה. אחר כך עברתי לקריינות, ויש לי נטייה, כשאני רוצה לבחור משהו, זה לבדוק את כל האופציות. אז הלכתי קריין באתר, הקשבתי לכולם. בסוף הכל המושלם חיכה לי בדיוק שם, בעמוד הראשון של התוצאות. במקביל חיפשתי את האדם. הכלל הראשון בסרטים הוא לברוא דמות שכירה. אני יצרתי מעל 1,000 רובוטים שונים עד שמצאתי את אדם. מכאן ידעתי שזה יהיה מאתגר ב-AI ליצור דמות המשכית בפוזות שונות, זה עדיין לא כל כך עובד הסיפור הזה, הרבה פעמים קיבלתי רובוט שבור מעוות. אז ניצלתי את זה, החלטתי שאני לוקח את זה לטובתי, אני הופך את החיסרון ליתרון, ושבעקבות המלחמה כאילו אדם יהיה כזה פצוע, יהיה בלי עין אחת ועם יד אחת שבורה, אז זה ממש שירת אותי, היה לי אדם שלפני המלחמה ואדם שאחרי המלחמה. וברגע שגיבשתי בעצם תסריט, קריינות ודמות, התחלתי לרוץ עם העיצובים של הסרט. עכשיו פה אני הבנתי בעצם שאין כלי אחד שהוא נכון או לא נכון לשימוש. הכלים זה תלוי ממש פר שוט שאתם עושים. לא צחקתי כשאמרתי תעשו מנוי לכל הכלים. אז הפינג פונג הזה בעצם הוליד מספרים אסטרונומיים של תמונות. יש לי 42 שוטים בסרט, אני יצרתי מעל 9,000 תמונות. זה אומר שבממוצע לכל שוט שאתם רואים בסרט יש איזה 200 גרסאות עד שהגעתי לגרסה שאני אוהב. אז זה היה כזה תהליך כזה של פינג פונג קריאטיבי של ביני לבין ה-AI, ורוב הזמן היה בינינו גוד וייבס. עד הרגע הזה שניסיתי ליצור את השלט הזה עם הגרפיטי אנטי-רובוטי במגרש מודעות, או כאן הוא החליט שזאת המדינה שלהם ושאנחנו לא צריכים לעוד פה. עד עכשיו לא הבנתי אם זה היה בדיחה, אם זה היה באג, אם זה איום מרומז, לא ברור לי כל העניין הזה. וכשהגעתי לאנימציות, חשכו עיניי בהתחלה. כאילו כל האנימציות, כל השוטים התפרקו לי. אני, כשאני ניגש לפרויקט, אז אני מתחיל בכוונה מהדברים הכי סובכים שיש. כדי לבדוק התכנות, לבדוק אם יש בכלל על מה לדבר. אפשר לראות כאן מה קורה כשה-AI לא מבין מה אני רוצה מחייו. כאילו כל השוטים שלי הלכו לעזאזל, וממש אמרתי עליך לסרט. אז זה היה כאילו ממש מסע של להמציא טריקים ושטיקים כדי לכופף את המחשב לרצוני. זה היה תחרות מי יותר עקשן, אבל החתול שלי חישר אותי לחיים, אז בא לי להגיע בזה מוכן, היום הוא בן 8 מושתק. מה שהוביל אותי רוב הזמן זה הרצון לתת במה כמה שיותר גדולה לבינה המלאכותית. הרבה פעמים ממש כתבתי לצ'אט, אני מתלבט, אני לא יודע, תחליט אתה. נורא רציתי שהסרט יבוא ממנו. ופה בדיוק הבנתי שזה המקום שלנו כבני אדם, לנווט את הספינה. ה-AI הוא כלי, הוא לא מטרה, וזאת הסיבה שאני לא מאמין שהוא יחליף אותנו בעצם, אלא רק הוא ישמש איזשהו סוג של איזשהו מתי קסם כזה לרשותנו. אני הבנתי שכל יצירה זקוקה ללב אנושי בשביל שתהיה לה נשמה, ואני מקווה שהמסע שלי והסרט שלי ייתנו השראה לכולם כאן לברוא את העולמות שלכם. תודה רבה.
יש לנו זמן לשאלות או שלא?
אז אני מתכבד להזמין לבמה את יותם שטיינר, מנכ"ל אנ.
טוב, אז נתחיל בשאלה לעת הקהל. למה את יד, מי פה אוהב ונהנה להשתמש בסטורי ליין? מה שקיים כמעט שש שנים, אנחנו מתמחים בפסיכולוגיה ומדידה, צמיחת התפוצים, עובדים בעיקר עם רופאי חינוך, עם בתי ספר, עם פאנג'ר בישראל, ניגריה, גרמניה וארצות הברית, 1200 בתי ספר רק בישראל, ולאחרונה נחזר גם ביקוש אצל חברות עסקיות, למשל אנחנו עובדים עם יצר, וזה תחום שאנחנו נכנסנו אליו לאחרונה. אז עם הקונטקסט הזה בוא נתחיל. אז כולם יודעים, המחקרים מראים שלמידה אינטראקטיבית מעלה אינגייג'מנט וביצועים של עובדים, אבל בפועל אם מסתכלים על מה רוב הזמן של הלומדים שלנו הולך, הוא הולך על תוכן סטטי, בין אם זה דפים, או אם לקחנו את אותם דפים והכנסנו אותם לאיזשהו מסך דיגיטלי, עדיין גם בדיגיטל רוב הלמידה היא למידה סטטית גנרית. ואחת הסיבות העיקריות זה שלייצר למידה טובה זה תהליך מאוד קשה. זה דורש הרבה מאוד התעסקות, זה יכול לקחת הרבה מאוד זמן, הרבה חלקכם כבר מכירים את זה, שלפעמים מחכים כל כך הרבה זמן ללומדה, שהיא בכלל כבר לא רלוונטית ואפשר לזרוק אותה לפח. וכמובן זה תהליך שהוא מאוד יקר, לא תמיד ה-ROI פוזיטיב, לא תמיד משתלם לארגון לבוא ולפתח לומדות אינטראקטיביות. וגם בנוסף, לארגון כבר יש הוצאות של מאגרי ידע, לא מנוצל, בין אם זה מסמכים, PDFים, מצגות, מניואלס, שפשוט שוכבים איפשהו שם בגרסה הסטטית שלהם ומחכים שמישהו יקרא אותם בדרך אינטראקטיבית, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים באן. אז באן, אתם יכולים לקחת את כל המוצרות ידע שיש לכם בארגון, לזרוק אותם למין תיקיית קסם כזאת, ובאמצעות בינה מלאכותית, התיקייה תלעס את כל האוצרות ידע, תעקר אותם, ומהצד השני יצא קורסים אינטראקטיביים שמכילים עשרות ומאות לומדות אינטראקטיביות בתוך אדיטור, ומהצד הלמידה יוכל להיכנס לאדיטור, לערוך, לשנות, לעשות QA, להגיד בפרומפטינג, תוסיף לי שתי שאלות פה, את השאלה הזאת לא אהבתי, תשנה לי. ומה שעד היום לקח בסטורי ליין חצי שנה לבנות, זה יכול לקחת שבוע למעצב למידה בודד. אחרי שיצרנו את העומדות, אפשר לקחת אותם, נשים אותם בתוך המערכות של הארגון, בתוך ה-LMS, בעצם להעשיר את ה-LMS בהרבה מאוד תוכן אינטראקטיבי, ואחרי שלומדים פותרים את העומדות, אז אנחנו יכולים לספק למחלקת ההדרכה בארגון דוחות מאוד מפורטים, בעצם לחסוך להם זמן בהערכה של ביצועי לומדים, וגם להפוך את תהליך הטרנינג למשהו שהוא הרבה יותר אפקטיבי. בגישה הזאת כולם מנצחים, חברה מקבלת עובדים שהם יותר פרודקטיביים, העובדים שמחים כי הם לומדים בסטנדרטים של 2024, ומחלקת ההדרכה בארגון יכולה לחסוך זמן להתעסקות על פיתוח לומדות, על הערכה של ביצועים. אני רוצה רגע לעצור פה ולהגיד גם בכלל עוסקים במשהו שמעבר ללמידה. הסיבה שהקמנו את החברה זה לעזור לאנשים לממש את הפוטנציאל שלהם. הם שואפים לייצר את חוויית הלמידה הכי טובה בעולם וגם להרגיש את זה לרבים. אז אם אתם מתחברים למה שאנחנו עושים, אנחנו אוהבים את המשימה שלנו כארגון, מזמין אתכם לפנות אלינו, אני זמין באימייל. בנייה, אלעד ודן, נשמח לדבר איתכם, אז תודה רבה. ואני שמח להזמין לבמה את דוקטור רינה רוזנברג קימה. Thank you.
אז שלום לכולם, יניב. שאלת קודם איפה עוד אפשר להשיג מישהו שידבר על הנשמות של החלום? אז נעים מאוד. נרינה קורזן בר קימה, ואני אדבר על רובוט ללא נשמה. נראה אם אני אצליח לבוא, לא? זאת שלי. אוקיי. ובאופן ספציפי, אינטראקציית, ייצוג אינטראקציית אדם AI בעולם היסטורי. אנחנו יודעים באמת אם יש להם נשמה או לא. אז אני חוקרת את הנושא הזה בנושאים אחרים במעבדה שלי שקוראים לה Mindful Learning Technologies בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה בטכניון. בוא נראה. נמשיך. אז רובוטים חברתיים. עכשיו אני אגיד רק מילה אחת שבדרך כלל אני אוהבת לדבר בלי לקרוא מטקסט. אבל אור אמר לי שאם זה יהיה יותר משבע דקות, יהיה פורה מאוד. אז אני, לכן הגבלתי את עצמי לקרוא את הדברים שכתבתי בטקסט. מה זה? 8 דקות, אוקיי. אז התחום של רובוטים חברתיים הוא לא תחום חדש. הכנס הראשון של HRI, שזה הכנס המוביל בתחום, היה כבר בשנת 2006, שזה כבר לפני קרוב ל-20 שנה. אבל יחד עם זאת, עד לפני זמן לא רב, רוב המחקרים בתחום וגם כל היישומים היו יותר תיאורטיים מאשר מעשיים, במובן הזה שהאינטראקציות שנחקרו היו בתנאי מעבדה ולא בעולם האמיתי. אז אם תחשבו על זה שנגיד רובוטים שהצליחו, זה נגיד איי רובוט, כאלה, זאת אומרת זה לא רובוטים חברתיים. הנחת המוצא הייתה שהטכנולוגיה עדיין לא שם, אבל בסוף היא תגיע לשם, ובהנחה שהטכנולוגיה תתקדם, יש דברים שכדאי כבר ללמוד עכשיו על האינטראקציית אדם רובוט, כמו תפיסה של רובוטים, עמדות כלפי רובוטים, איך נראית אינטראקציה אפקטיבית, סוגיות אתיות, וגם ההבדל בין רובוטים לטכנולוגיות למידה אחרות. הרבה מהמחקרים האלה בוצעו למשל במודל של Wizard of Oz, שזה אומר שהחוקר עומד מאחורי הווילון ומפעיל את הרובוט. וגם במחקרים עם רובוטים יותר אוטונומיים היו די מוגבלים מבחינת יכולות ה-AI שלהם. כלומר, היה פער... כן, היה פער בין הטכנולוגיה של הרובוטים והטכנולוגיה של AI, שהפער הזה בעצם בשנה, שנתיים האחרונות מאוד הצטמצם, ואפשר להגיד אפילו ש-AI עוקפת את התחום של הטכנולוגיה הרובוטית, והנה היום אפשר לראות רובוטית כמו סופיה, שכשחושבים היום על השילוב בין רובוט כמו סופיה לבין ה-Large Language Models, עולות שאלות בעצם מאוד מעניינות, שקשורות באמת לתפיסה שלנו של אנשים ושל רובוטים, שנראית אנשים גם במקרה הזה. אז כן. אז אני רוצה באמת לשאול אתכם איך אתם מרגישים. אז כאילו, אני מקווה שאתם מרגישים טוב, ואור, ממש תודה על הכנס המדהים הזה שארגנת, כן, כן. ואני רוצה באמת להפנות את תשומת לבכם לזה שאנחנו מרגישים, שיש לנו תודעה, יש לנו את היכולת הזאת לחוות דברים בעולם הזה, כמו טעם של גלידה, ריח של פרח, אמפתיה, כאב, שמחה, עצב. ומין, יש לנו מין תחושה כזאת שאנחנו נמצאים פה. אתם מרגישים? מרגישים את זה? זה מרגיש כמו משהו להיות מי שאנחנו. והדבר הזה אנחנו קוראים תודה. אז דייוויד צ'למר, שאתם רואים אותו פה, הוא אחד הפילוסופים הבולטים בתחום בימינו, הציע בשנת 1995 את הבעיה הקשה של התודעה, שבכלל לא קשורה לטכנולוגיות, כן? זאת אומרת, היא קשורה לתודעה שלנו כאנשים, שמתייחסת ללמה ואיך זה מרגיש כמו משהו להיות מישהו, ולמה ואיך זה שיש לנו חוויה סובייקטיבית של המציאות. הבעיה הקשה של התודעה
עומדת מול הבעיה הקלה של התודעה, שמתייחסת להסבר על מה של המערכות הפיזיולוגיות, המאפשרות לנו לתפוס קלט מהסביבה, לפרש אותו וכו', שזה דברים שאנחנו מכירים במחקרים של Neuroscience נניח. אז עד לא מזמן הדעה הרווחת הייתה שרק לבני אדם יש תודעה, והיה לנו לחשוב שלחיות ואפילו לתינוקות אין תודעה. גם היום אין תשובה מוסכמת לשאלה האם לצמחים למשל יש תודעה, מה אני חושב שלצמחים יש תודעה? תראו, אתם רואים, כן? האם לחיידקים יש תודעה? מי חושב שלחיידקים? כן? ואם אתם רואים את השקף, אם אתם מבינים לאן אני חוקרת, אז גם השאלה האם ל-AI יכולה להיות תודעה, זו גם שאלה שאין עליה הסכמה בקהילה המקצועית. אז כדי לנסות להתייחס לשאלה הזאת, צריך קודם כל להתייחס לעובדה שגם על השאלה מהי תודעה אנושית, אנחנו רחוקים מלתת תשובה. ויש גם שלוש גישות מרכזיות שאני אציג פה בקצרה, שקשורות גם לבעיית הגוף נפש, הנשמה. אז הגישה הדואליסטית, הדואליזם מצד שמאל, הוצגה על ידי רנה דקארט במחצית הראשונה של המאה ה-17, ולפי הגישה הדואליסטית, לצד הגוף הפיזי, יש לנו נפש או נשמה בממד אחר, לא פיזי. שדקארט זן שוכנת בבלוטת העץ חורבן, ושנמצאת באינטראקציה עם הגוף הפיזי, כלומר, התודעה היא נפרדת מהגוף הפיזי. הגישה הזאת למשל נמצאת בעליבה, למשל עם אמונה בחיים לאחר עונה ותפש, הגוף מת, אבל הנשמה שלנו יכולה להמשיך במעלה. הגישה הפיזיקליסטית היא גישה מוניסטית, להבדיל מדואליסטית, שטוענת שרק סוג אחד של דברים קיימים בעולם שלנו, והם דברים פיזיקליים. ספציפית לפי הגישה הזאת, התודעה נובעת מתוך תהליכים פיזיקליים בתוך המוח. ולסיום קיימת גישה נוספת שנקראת פאנסייקיזם, שלפי התודעה היסודית, פונדמנטל ביקום, בדיוק כמו מסה ואנרגיה. ולפי הגישה הזאת לכל חלקיק בעולם יש מידה מסוימת של תודעה, ולנו כבני אדם יש תודעה מורכבת יותר. ולנו כעולם, גם כן יש תודעה גלובלית, אוקיי? אז אם תחשבו רגע, עכשיו, זה מעניין יותר שמבחינת שלושת המודלים, אין היום הסכמה לא בעולם של הפילוסופיה ולא בעולם המדעי, מהי הגישה הנכונה. אין הסכמה לא בין המדעים ולא בין הפילוסופיה. אוקיי? זאת אומרת, זה שלוש גישות שאנחנו לא יודעים, ובגלל זה מסתורי, אוקיי? עכשיו, תחשבו נגיד על רובוט, האם לרובוט יכולה להיות תודעה? אז השאלה של האם רובוט יכולה להיות תודעה מאוד קשורה לשאלה מה המאפיינים של תודעה אנושית. אז איך לעצב אינטראקציית אדם רובוט או אדם AI בעולם היסטורי? אז עולם שעדיין קיים בו היסטורי לגבי מהות התודעה. אז שימו לב שיש בגדול שלוש אפשרויות של עיצוב. אז אפשר לעצב AI או רובוט בלי תודעה, כמו למשל ChatGPT. אוקיי? אז ChatGPT, שאם שואלים אותו איך זה מרגיש לאכול פיצה, הנה, ומה הוא ענה לך כששאלת אותו?
אני פיתחתי מערכת
יחסים
ממש...
אז לא, אבל זה ממש לא חברי דיזיין. תוכנת ככה שאם תשאר, אוקיי, איך זה מרגיש לאכול פיצה? אני כ-AI לא יכול להרגיש את זה, וזה by design, זאת אומרת, זה לא היה ככה במודל הראשוני. אוקיי, אז זה אופציה אחת. אופציה שנייה זה לעצב רובוט עם תודעה במרכאות, מה זה אומר? זה נראה כאילו יש לו תודעה. זה איזושהי סימולציה של תודעה. כלומר, זה נראה שלרובוט יש תודעה, למשל רובוט שיגיד לתלמיד בבוקר, אני כל כך שמח לראות אותך, כן?
באמת שמח. אגב, פעם אמרתי זה למורות בהשתלמות מורים, כן, כן, אבל תחשבו על הרוח, תגיד, אני שמח לראות בבוקר, באמת שמח. ואז אחת המורות אמרה לי, רגע, את חושבת שאני אומרת בבוקר לתלמידים? והאופציה השלישית זה רובוט עם תודעה אמיתית. אוקיי? שהיום אנחנו עדיין לא יודעים איך עושים דבר כזה, אבל לפי כמה מומחים אפשר יהיה בעתיד לעצב רובוט עם תודעה אמיתית, אוקיי? זאת אומרת, זה מה שמומחים היום אומרים. אז היום הרבה חברות בוחרות לעצב רובוטים עם תודעה מסומלצת, נגיד אחד המפורסמים, רובוט ג'יבו של סינתיה ריגלר. אנחנו יודעים אבל שאחד הדברים שהחשובים לאינטראקציה בכלל, וגם בפרט לאינטראקציית אדם רובוט, היא אותנטיות. מה המשמעות של עיצוב רובוט עם תודעה מסומלצת? האם זאת תהיה אינטראקציה אותנטית? עכשיו, שימו לב שלפי הגישה הדואליסטית, אם נניח היא נכונה, אז לרובוטים שחסרים את ה... מרכיב הנוסף הזה של הנשמה, לעולם לא תוכל להיות תודעה, אם זו המציאות, אוקיי? אם זאת המציאות, יכול להיות שזאת לא המציאות. ובאופן לא מפתיע, הרבה חברות של רובוטים חברתיים שסמלצו תודעה לא עושות. למשל, ג'יפו, פשטות הרגל. אני טוענת בגלל חוסר אותנטיות. לעומת זאת, לא תודעה, כמו ChatGPT, מרגיש אותנטי ופרץ לשוק. אז אפשר, האם אפשר ללמוד מהצלחת סוג האינטראקציה משהו על המציאות שלנו? האם אפשר להשיג שמה שהצליח אותנטי, ומה שאותנטי משקף את המציאות? שימו לב שאם הגישה הדואליסטית נכונה, לעולם לא יהיה רובוט עם תודעה אמיתית. אבל מה אם הגישה של הפנסייקיזם מתארת את המציאות? במקרה הזה לרובוטים יכולה להיות תודעה, אבל איך היא נראית? האם היא תהיה כמו התודעה האנושית? אני רוצה לסיים במשהו קטן שלמדתי מהמחקרים שאני רצתי. אז באחד המחקרים שכלל רובוטים כעוזרי הוראה, הסטודנטים דיווחו שלרובוטים דווקא היו כמה יתרונות על המורה האנושי, ובין היתר הרובוט חזר על התשובות כמה פעמים שרק ביקשו, היה סובלני, לא היה שיפוטי, כלומר היתרון של הרובוט היה שהוא לא היה אנושי. אגב, גם אני, יש לי החלטות, יש כאן כמה סטודנטים שלי, שאני בחלק מהקורסים שלי מקליטה הרצאות, ובאמת אנחנו מעדיפים את ההקלטות של השומעים. יש לזה יתרון. אז אני מאמינה ביכולות של AI לתמוך בתלמידים, גם קוגנטיבית וגם רגשית, אבל חושבת שפשוט צריך לתת להם לעשות את מה שהם טובים בו בצורה אותנטית, ועל הדרך אולי אפשר ללמוד משהו על הטבע שלנו כבני אדם. תודה. אני רוצה להזמין את שלי או איסל.
My face is torn with pale white and blackened eyes. Her gothic beauty, she's a creature of the night. אני רוצה לשאול אתכם, כמה זמן נראה לכם להכין סרטון פרסומת כזה לוקח למשרד פרסום?
כמה זמן? בערך?
חודשיים.
שבוע. שעות? למשרד פרסום. לצאת החוצה, שבוע?
חודש.
אוקיי, למצוא לוקיישן, למצוא את הפריזנטור הנכון, את הזמנים הנכונים שכולם מתאימים להם, את הצלם, עורך וידאו. אז את הסרטון הזה אני יצרתי ביומיים, פחות או יותר, וב-80 דולר בלבד. כשכל הקמפיין כזה במשרד פרסום לוקח בין שבועיים, שלושה, חודש, ל-100,000 שקל. אז אני שלי אור גיסר, ארט דירקטור, מרצה ומנחה סדנאות על הטמעת כלי בינה מלאכותית בעולם הייצור, ואני בעצם מכניסה, לפני שנה נכנס כל המהפכה הזאת של ה-AI לתוך העולם שלי, והחלטתי שאני לוקחת אותה בשתי ידיים ומנצלת אותה. את הסרטון הכנתי ב5 כלים בלבד, ממש מהרעיון עד ליצירה. התחלתי שיחות מאוד קשות עם ChatGPT, התחלנו להבין אחד את השני, אמרתי לו מה אני רוצה, הסברתי לו מי זה דיור, אמרתי לו אני רוצה לשלב את העולם בין הדמיון למציאות. לאחר שהרכבנו באמת תסריט מורכב, נכנסתי למיד ג'רני, מחולל התמונות, מייצר תמונות בצורה הריאליסטית הטובה ביותר. אפשר לראות שפה יצרתי את העולם הדמיוני יותר, עם כל מיני יצורים סגולים, יחד עם הבושם של דיור. מיד ג'רני, אני יכולה לכתוב לו פרומט, שורת טקסט, והוא יוצר לי את התמונה. עכשיו אפשר לראות שדיור הוא השאיר את הלוגו, ככה גם נייק ואדידס, אבל לוגוים אחרים הוא לא יכיר, זה פרנדים מאוד מוכרים. לאחר מכן יצרתי את העולם הריאליסטי, רציתי שזה ידבר גם בשפה של דיור, לכן הכנסתי דוגמנית שתייצג את דיור, גם בצבעים, החלטתי שהצבעים יהיו יותר חמים, יותר בוהקים, שיהיה גלם וזוהר, שיהיה זוויות צילום מעניינות. חייבים לראות ולהרגיש את התמונה, בין אם היא נכנסת לתוך החד, לתוך הגן הקסום שפתאום נהיה מנצנץ, וכמובן שחייבים פריים קלוז-אפ יחד עם המותג. כדי להפיע חיים בתוך התמונות, נכנסתי לרנווי, היא מאפשרת לי להחליט איפה אני רוצה לייצר וידאו בתוך התמונה. ביקשתי שבהתחלה כשאנחנו נכנסים לתוך הסרטון, אנחנו נכנסים לתוך הגינה הכחולה, אני רציתי שיהיה זום אין, שיהיה איזשהו עשן, משהו יקרה, תמיד יש פה את הנצנצים, שהזיקית היא תמצמץ עם עין ותזוז, שהכל יחיה. כדי ליצור את היצירה ביחד, החלטתי להגיע ללכת לסונו, אני הייתי מאוד ברורה עם הכלים שלי, הלכתי אחד אחד. סונו בעצם מייצרת מוזיקה לפי מה שאני כותבת לה. אני אמרתי לה, אני רוצה להרגיש זוהר, אני רוצה להרגיש קצת דרמה, שתהיה איזושהי עלייה של המוזיקה, כאשר הדוגמנית נכנסת לתוך הגינה הקסומה, ואז הצופה ירגיש איזשהו משהו. אפשר לראות שהייתה לי שליטה מאוד טובה על הסאונד. הכנתי את זה ב-40 דקות בלבד, ואני לא יוצרת מוזיקה, לא נוגעת בכלי נגינה יותר מדי, ממש פשוט. בשלב הסופי, לקחתי את הסרטוני וידאו יחד עם המוזיקה, שילבתי אותם פריים ביי פריים לפי התסריט שכתבתי, ובסוף יצרתי הכל באפטר אפקט, תוכנת עריכה של אדובי. עכשיו, אני רציתי להראות לכם את התהליך הזה, הוא באמת תהליך שלקחתי יומיים להכין, תהליך די פשוט. אמנם הבינה המלאכותית משתלבת מולי בינה אנושית ומקצועית שיודעת את העבודה, אבל צריך לדעת ולהכיר, להיכנס לתוך העולם הזה, ואני מציע לכם להכיר כלי אחד ביום, מי שעדיין לא מכיר,
מוזמנים גם להיכנס לעמוד שלי, אני מלמדת איך, מסבירה, איך לעבוד עם כלים, איזה כלים כדאי להכיר בעיקר בעולם הייצור. ולפני שניפרד, שאלה, אם לא היו לכם גבולות, איזה יצירת מופת הייתם יוצרים עם בינה מלאכותית? תחשבו על זה ותשתמשו אולי גם בכלים. תודה רבה.
תודה רבה לשרי, כפיים, נכון נפלא? אני אעשה סיכום קצר, ואני אתן את הקרדיט למי שבאמת מגיע לו. אז קודם כל שימו לב שלעולם הלמידה בארגונים, כן, ולא משנה באיזה מגזר אתם מגיעים, יש אנשים שאנחנו מביאים מדיסציפלינות שונות. אנחנו לומדים מהם, פתחנו את הראש ליצירה, לאומנות, לכלים, לטכנולוגיות, ולדעתי ככה זה צריך להיות. אז אתם מוזמנים גם להיכנס לקהילה הטכנולוגית למידה בהישג יד, להציע רעיונות, ליזום, ושיש דברים כאלה, גם לעבור ולהשתתף, להציע רעיונות, לקחת חלק, ולפתח יותר את הקהילה שתשתף ידם. ואני רוצה לקרוא למי שבאמת גרם לכל הערב הזה לקרוא, למרצים. כל מי שהתנדב בו לרמה, חייתי מתנה קטנה, אז אני הכנתי לכל אחד מהם מתנה קטנה, ואני גם רוצה לציין מי שמיוחד, בואו בבקשה, ואני רוצה שתפגנו להם, הם באו בהתנסות, שבוע וחצי, יומיים של 7 דקות, באמת, אני איימתי, ואני רוצה גם להזמין את יזהר יצחקי, הצלם שלנו, הצלם שגם מתנדב, הכי מוערך, כן, ראש אחד שהיו לו סגן אנדוף, שהוא בעצם הצלם, הצלם הכי הבנו בעולם, כן? אבל אני רוצה שתפגנו להם, תצלמו אותם, תשתפו כל מה שהם עשו, אני אתן לכם את הדיוק, כן, סליחה, זהו. אז אני הכנתי לכל אחד מתנה, שזה בעצם ספר, תעודת הוקרה, שזה תמיד נחמד לשים במשרד, באופן שאתם עובדים. ולהגיד שבזכותם באמת כל אחד מוביל בדודקו ושתדעו שיש אנשים ששווה לעקוב אחריהם וללמוד אותם ולקרוא אותם ושימו לב שכל אחד הביא פרספקטיבה אחרת דווקא על העולם שלנו שאנחנו יכולים לקחת. אז מגיע להם כפיים, תודה רבה. ועוד דבר אחרון, יש אנשים שהשקיעו במתנות וחילקו אותן. אז מי שלא קיבל מתנה ומי שרוצה לחלק מתנה, זה הזמן. יש כאן זמן לעוד בירה, סיבוב ולהכיר אנשים חדשים. זה היה כל העניין של המתנות. מישהו מקבל מתנה אחת ומישהו נותן מתנה אחת. אז תעשו גם דברים משוגעים כאלה בארגון שלכם. מקווה שנהנתם. עשו ברכה ובירה.
רעב לידע, פודקאסט בו אור דניאל מביא נגיסי ידע בעולמות הלמידה, הטכנולוגיה והיזמות. לומדים מארכיטקט למידה שעשה קריירה מללמוד. הצטרפו לחוויה שלא רק תעשיר את חייכם, אלא גם תיתן לכם את הידע, כלים, כישורים ומיומנויות להצלחה. מי שלומד גם נהנה וגם מצליח. תוכן מבית learntech.co.il